טוב. כשנמצאים בברכותיו של יעקב לבנים, בדרך כלל כמובן באופן טבעי תפוסים בברכות הגדולות, יוסף, יהודה, אפרים ומנשה, שמעון ולוי, אני רוצה הפעם לעסוק בברכה הקצרה ביותר, בברכתו של גד. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. הברכה הזאת של גד, לפני שנעסוק בברכה עצמה, אני מבקש לעסוק במיקומה. מקור אחד, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שקיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחו אחור. וישועתך קיוויתי אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. ולפני שנעסוק בתוכן הברכה של דן ובתוכן הברכה של גד, מעניין מאוד סדר הברכות. מה הסדר הזה שמעביר מדן לגד? יעקב התחיל בראובן, שמעון ולוי, יהודה. יששכר וזבולון התהפכו לזבולון ויששכר, זבולון המעשי ויששכר בין המשפטיים. גם אצל משה בברכות, סמך זבולון בצאתך ואחר כך ויששכר באוהליך, אבל הם הולכים יחד. ואחרי שהסתיימו שישה הבנים הראשונים, בניה של לאה, יש לפנינו כמה אפשרויות. האחת זה להמשיך אולי בבני רחל, לאה, רחל, בלהה וזלפה. האפשרות השנייה היא להמשיך בזלפה או בבלהה, וכל אחת האפשרויות בסדר גמור, ולכן עוברים עכשיו לדן. אבל אם עוברים לדן, הבא בתור היה צריך להיות נפתלי, מכל כיוון שהוא. סדר הלידות להזכירנו הוא כנראה לא זה שקובע, כי אם סדר הלידות קובע, הרי שדן, נפתלי, גד ואשר נולדו לפני יששכר וזבולון עם פרשת הדודאים. לאה עבדה מלדת ויהודה, ואז היו הלידות של דן ונפתלי, ולאה נתנה את זלפה שפחתה גד ואשר, ואז יששכר וזבולון יוסף ובנימין. זה כנראה לא הסדר. אז בסדר, אז הסדר הוא כנראה לפי האימהות. מאה אחוז. אז אם לפי האימהות, דן ונפתלי, גד ואשר. מעניין שגם משה רבינו מחבר את דן וגד. אבל הוא עושה בסדר הפוך. מקור שתיים. ולגד אמר, אני מזכיר לכולנו, הרי יעקב מברך ויחי, ומשה רבינו מברך ובזאת הברכה, שוב, את כל הברכות, את כל השבטים. אצל יוסף, גד ודן גם הולכים יחד. אבל בסדר בדיוק הפוך. ולגד אמר, ברוך מרחיד גד, כלבי שכן וטרף זרוע הפקודקוד. אגב, מעניין, גד ארוך, דן הכי קצר. של אבי שכן וטרף זרוע הפקודקוד, ויר ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל, ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן. אז קודם כל, דן וגד הולכים יחד. מה תגידו, הבכורים לבני השפחות? אז למה לא הולכים על הבכורים ראובן או יהודה, לא משנה. דן, גד, יוסף, ולא הולך את הבכורים. חיברו את דן וגד, יעקב לפי הסדר של דן גד, ומשה לפי הסדר של גד ואחר כך דן. זאת הערה ראשונה שצריך לתת עליה את הדעת. מה משווה כן בין הברכות ומה לא? קודם כל, משה רבינו עוסק בנחלות השבטים. בכלל בברכות, לא רק בשתי אלה. לכן באופן טבעי אנחנו נראה אצל משה רבינו התייחסות לנחלות. נכון? שוב, מקור שתיים. ברוך מרחיד גד, כלבי שכן, והיה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. רש"י אומר מיד, כאן רמד משה רבינו שהוא קבור שם בשבט גד שנמצא בעבר הירדן המזרחי, הגלעד, הגלעדי. בסדר? ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן, הנה הוא שם את מקומו של דן באזור הבשן. מה כן שווה בין הברכות? מעניין. איך מתחיל יעקב בתיאורו את דן, מקור אחד שהוא? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מי זה אחד שבטי ישראל? זה הרי לא יכול להיות שהפירוש הוא דן ידין עמו כמו אחד מכל השבטים. מה עלה על דעתנו? שהוא לא אחד מהשבטים. ברור שהוא אחד מהשבטים. כאחד שבטי ישראל, אומר רש"י, דן ידין עמו כמו המיוחד שבשבטים, הראשון, האחד שבשבטים. מי הוא? יהודה. דן הוא האחרון שהולך במחנות, זוכים את ההליכה במדבר, במחנות מסביב למשכן, יהודה הפותח, דגל מחנה יהודה, דן הסוגר, ודן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מעניין מאוד שמשה רבינו, נחזור למקור 2 בפסוק האחרון, איך קורא לדן? דן, מה? גור אריה. זהו התואר שנתן יעקב אבינו ליהודה. אז ההשוואה בין דן ליהודה ברורה גם אצל משה וגם אצל יעקב. נכון? כאחד שבטי ישראל, דן גור אריה. יפה מאוד. אנחנו חוזרים למקור אחד. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבי סוס ויפול רוחבו אחור. גד, לשלטך קיוויתי השם. אנחנו נדבר עוד מעט על הסוף של הברכה, על הברכה בכלל, כי אי אפשר בלי זה. גד כזוד יגודנו והוא יגוד הכל. זה מדרש מופלא, שלפנינו מופיע במקור 3. המדרש הזה מובא בספר צרור המור. המדרש מובא בלשון אחרת קצת, גם במדרש רבה, אבל אני מביא את זה בכוונה מכאן בגלל הדברים המיוחדים שמופיעים פה. אגב, ספר צרור המור הזכרתי היום באיזשהו הקשר. תודה רבה. הזכרתי היום באיזשהו הקשר את ספר צרור המור. כדאי לדעת, את ספר צרור המור כותב אחד מקדמוני ספרד, רבי אברהם סבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, וזה מדהים, הוא כותב את ספרו, ובכמה מקומות הוא כותב שזה זכר לשני בניו. שני בניו חיו, אבל כדי שנבין את התקופה, הושמדו והוטבלו לנצרות בעל כורחם. במקומות מסוימים מהספר הוא עוד מביא מחידושיו של בנו, רבי יעקב, שהוא כותב עליו שכבר אין לי אותו וכבר הוטבל בעל כורחו וכו' וכו' וכו'. רק כדי שנבין את המציאות ההיא של האנוסים, של השאלה, קשה לקנות את זה, מצאי עשרה בטבת, שנבין צורות שואות, שלפעמים אנחנו לא מכירים את ספר, כותב יהודי, דברים מדהימים בקבלה ובפרשנות, הם תקופתם של אברבנאל ועקדת יצחק וכל התור הגדול הזה של תור הזהב של ספרד, והוא כותב את הספר אלון בחוט, לבניו החיים מיתים להשמדתם. והוא מביא מדרש, ובמדרש הוא כותב כך, מקור שלוש, ובמדרש מצאתי טעם אחר, שאמרו, מה ראה יעקב לברך גד אחר דן? כל זאת השאלה הטכנית הראשונה ששאלנו. אלא, כיוון שראה יעקב מעלתו של שמשון, עוד מעט נראה, המדרש הזה מבין שכשאמר יעקב יהי דן נחש עלי דרך, שביפון עלי אורח, הנושך יקבי סוף ויפול רוחבו אחור, הוא רואה בחזונו את שמשון. אגב, בין תקופתו של צרור המור, בעל העקידת יצחק, מסביר את זה כל כך יפה. הוא אומר, למה המשל הוא לנחש הנושך עקבי סוס? משה, יעקב אבינו רואה בחזונו את שמשון, והוא שופט את ישראל, והוא נזיר אלוקים מרחם, והוא מיוחד כל כך וקדוש וגיבור, והוא אומר, דן ידין עמו כאחד שלטי ישראל. הוא מצפה משמשון לישועות עצומות. ואז הוא רואה את שמשון בכל גבורותיו, והוא רואה אותו כאשר הוא מימית את הפלישתים. וכשהוא רואה אותו מימית את הפלישתים, אומר העקידה, הוא ממשיל אותו לנחש, הנושך עקבי סוס. מה קורה לנחש כשהוא נושך את הסוס? הוא נושך עקבי סוס, הסוס נופל ומת על הנחש. זה בדיוק מה שקרה. שמשון מבקש, חזקי נינה אך הפעם האלוקים, ואם נקמה נקם אחת בשתי עיניים מפלישתים. הוא מקבל את זה, אבל לפי בעל העקידה, כשפתאום עומד יעקב ואומר לי ישועתך קיוויתי השם, הוא אומר ריבונו של עולם, אני מחכה לישועה שלמה, לא ישועה כזאת שהפלישתים ימותו וגם אחר כך אני. ישועתך קיוויתי השם. אבל גם רש"י מסכים שהתיאור של הפסוק מתאר את שמשון במלחמתו עם הפלישתים. אגב, לפי רש"י לישועתך קיוויתי השם, זאת לא תפילה שיעקב מתפלל, אלא את זה הוא ממשיך לראות בחזון. הוא רואה את שמשון עומד במלחמה מול הפלישתים, והוא רואה את שמשון אומר לישועתך קיוויתי השם. בסדר? כלומר, לישועתך קיוויתי השם זה חלק מהנבואה. שמשון הוא האומר את זה. יעקב רואה את זה מתרחש. כך או כך, המדרש הזה גם הוא בנוי על היסוד, על ההבנה, שכשראה יעקב את דן, הוא ראה את שמשון. עכשיו תראו מה קורה זה. מה ראה יעקב לברך גד אחר דן? ולכיוון שראה יעקב מעלתו של שמשון, התחיל לומר לי ישועתך קיוויתי השם. אין זה מביא את הגאולה. מה הוא ראה שקורה לשמשון? מת. ואם הוא מת, הוא לא מביא את הגאולה. ולאיזה גאולה אני מייחל? לישועתך קיוויתי השם, זה ממשיך בגד. ולאיזה גאולה אני מייחל? לתשועה של הקדוש ברוך הוא, שעתיד איש מזרעו של גד לבשרה. הדה הוא דכתיב, והוא יגוד עקב. אני לא מבין מה כתוב, אני רק רוצה שנבין את המילים לפי דברי התורמו. דן, זה היה איזה חלום אדיר, כל כך ציפינו, ידין עמו כאחד שבטי ישראל. עד שראינו שהוא מת, ואז אמרנו, לישועתך שלך קיוויתי השם. צריך להבין מה בשמשון, זה לא ממך, לא יודע עוד מה עכשיו. לישועתך קיוויתי השם. איך? גד גדוד יגודנו. עוד לא מתאמינים. והוא, ולא שמשון, והוא זה שיגוד עקב. מה זה יגוד עקב? בוא נראה. והוא יגוד עקב, אגב במדרש רבה כתוב והוא יגוד עקב, הוא יגד לעקב את הגאולה. לעקב זה לעקבת הדמשיכה. עקב, לדור הגאולה. דור הגאולה, העקבת הדמשיכה, העקביים, הדור הזה של הסוף, זה לא יבוא משמשון. זה יבוא מזה שעתיד לבוא מגד. מי זה? והוא יגוד עקב, יגד כתיב. יגוד כתוב בכתיב חסר, שאליהו הבא משבט גד עתיד להגידה. איפה אני יודע שאליהו בא משבט גד? אליהו הגלעדי. אליהו הבא משבט גד עתיד להגידה. והוא ינשוך לב ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר והישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אגב המילה יגוד זה גם מלשון להגיד, בארמית יגוד ומה? למשוך. גוד עסיק. גוד עסיק זה שאני רואה משהו ורואה אותו כנמשך למעלה. גוד אחית, למשוך. והוא יגוד עקב, הוא ימשוך ישראל אביהם שבשמיים. אני עוד לא מבין, אבל יש פה משהו מופלא. יש פה התמודדות בין שני סוגים של גואלים, שני סוגים של משיחים. יש התמודדות בין שמשון, שמטילים בו המון המון ציפיות, בשלב מסוים הוא מת, ועכשיו מחכים שהגאולה תבוא לא ממנו, אלא מאליהו. מה זה מבטא? מי הם? איך זה בא לי בביצוי בדן ובגד? מה ראה פה יעקב? פעם דיברנו מזמן, לפני כמה שנים טובות, נדמה לי בתשנ"ז, עסקנו בלישועתך קיוויתי השם לגבי דן. ומזה אני רוצה להבין עכשיו את גד, דווקא את הקשר הזה לגד. עכשיו מי אמר שאליהו בא מגד? זה מעניין מאוד, אנחנו רק נראה אולי שניים מן המקורות הרבים שעוסקים בסוגיה. במקור ארבע מופיע המדרש לגבי הולדת גד. לאה יולדת את גד, היא קוראת לו גד, למה? ותאמר לאה בא גד. בא מזל, בא גד. אגב, קשה מאוד, אבל הצרור המור אומר בגד מופיע גם במילה אחת שם, נכון? והצרור המור אומר בגד שלילי. זה גד שאמר לא רוצה ללכת פנימה לארץ ישראל, רוצה להישאר בעבר הירדן המזרחי. בגידה. ותאמר לאה בגד. היא רואה פה משהו נורא. יש כאן, זה מעניין מאוד, אבל אם נקרא את זה באמת כמו שאנחנו קוראים, בא בתור מילה אחת, גד, שפירושו במילה מטל, יהיה הפירוש הנה במדרש. אתה אומר לאה בא גד, אתה גדה דביתה. אתה גדה דאלמה, מה מזלו של הבית? במזלו של העולם. איזה מזל גדול כל כך. בא מי שעתיד לגדד משתיתן של עובדי כוכבים. לגדד זה כמו לא תתגודדו, כלומר לגרד, לגמור, לחסל את התשתית, את השורש של העבודה הזרה בעולם. בא גד, גם במובן של מזל וגם במובן של לגדד. אומנו אליהו, שהוא גלעדי. אגב, חז"ל במדרש מפורסם מתארים שרבותינו יושבים ודנים מאיזה שבט בא אליהו. חלק אומרים מגד בה, חלק אומרים מבנימין בה, ותוך כדי המדרש אתה רואה שכל אחד שם יש לזה אינטרס שייחס אותו למקום הנכון. חלק אומרים מבנימין בה, עד שבא אליהו זכור לעצור ואומר להם, עד מתי אתם מתווכחים? והוא הולך לכיוון שהוא מבני בניה של רחל, מדרשים אחרים הולכים אחרת. מדרש אחד במקור חמש הוא מרתק, ולנו פה הירושלמים זה בכלל מצוין. מקור חמש, אמר רבי אלעזר בן תדת, אליהו, מורה מה כתוב פה, אליהו ירושלמי היה. הוא היה ירושלמי. הגדרה יפה. פעם ראשונה שאני ראיתי במדרש, אולי יש לפני, ירושלמי. הוא היה ירושלמי. יש במשנה איש ירושלים. זה מכובד מדי. ירושלמי זה משהו אחר לגמרי. ומיושבי לשכת הגזית היה. ומקרח של יהודה היה. ובשני שבטים היה חלקו. הוא היה קר בגבול שני שבטים, יהודה ובנימין. זה בדיוק שם במדרגות מעל הכותל. וחלקו של יהודה והמקדש עצמו, ה-500 על 500 של המקדש, זה חלקו של בנימין. חז"ל אומרים שלמה בנימין זכה לנחלת המקדש? כי הוא היחיד שלא היה במחלוקת. 10 אחים מכרו, יוסף נמכר, אבל גם הוא בעל כורחו היה צד. והמקדש הוא בחלקו של מי שלא היה לא בזה ולא בזה. ובנימין ויהודה, יש להם שם גבול דת. בתוך האוטונומיה הגדולה בקרב של יהודה יש אוטונומיה קטנטנה של בנימין שנמשכת משם רצועה לארץ בנימין. לבית אל, לאופרה, לכל כיוון בנימין. שם גר אליהו, והוא ירושלמי משני שבטים. היום אגב היו קוראים לזה מעורב ירושלמי. הוא ירושלמי שני שבטים. יצחק עוד להבין את זה בהמשך. אבל הוא משבטו של גד, זה האחרת בנימין. אנחנו במדרש הזה רואים פה את גד. לפי המדרשים האלה, רואה יעקב את שמשון מת, ונשבר, אומר לישועתך קיוויתי השם, ואז זוכה ורואה את גד, כלומר את אליהו, ואומר לכבוד תבוא הישוע. וגם אם זה כל כך יפה, אז למה משה הפך את זה? משה אמר קודם כל גד, ואחרי זה דק. נגיע לזה אחר כך. אבל כדי להבין את זה קצת יותר, אני רוצה לראות מה ראה שם בדיוק יעקב כשראה את דן. המדרש בבראשית, על הפסוק עצמו, במדרש רבה אומר כך במקור 6 לפנינו. מדרש מופלא. לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו, את שמשון, וסבור בו שהוא מלך המשיח. אני רוצה שנבין את המשבר. כשיעקב רואה את שמשון מת, הוא אומר, מלך המשיח, מת. כל החזון, כל החלום. כיוון שראה אותו שמת, אמר, אף זה מת. עוד איסורים. זה האבא שלנו, של לבן ועיסה וטרוף טורף יוסד, הכל אף זה מת. לישועתך קיוויתי השם. זה אגב מסביר פתאום את ההתפרסות באמצע הברכות. מה זה לישועתך קיוויתי השם? מה זה קשור לברכות? פה מספוסים לברכות? מה, לישועתך קיוויתי השם זה לא ברכה לכל ה-12 שבטים? אז רשי אומר, הוא ראה את שמשון אומר לישועתך קיוויתי, לא ראינו את זה אצל אף אחד אחר. הוא ראה הרי עוד דברים במחזות שלו. ובשום מקום לא ראינו שהוא אומר תפילה בשם מה שיהיה בעתיד. יעקב צועק לישועתך קיוויתי השם. לפי המדרש ראה את שמשון מת והיה סבור שהוא מלך המשיח ואמר אף זה מת לישועתך קיוויתי השם. אז זה אומר המדרש, אמר רבי יצחק לישועתך קיוויתי, המילה תקווה. הכל בכיווי. כל מה שיש בעולם זה בכיווי. כיווי, תקווה, כיווי. ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, אהבתו של העולם הבא בכיווי. מה אפשר? מה קרה פה? יעקב מצפה למלך המשיח הרבה הרבה זמן כבר. מאז שביקש יעקב להישב בשלווה. לפני 17 שנה שהוא כבר במצרים, נכון? ועוד 22 שנה מאז שנמכר יוסף. מאז וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. מבקש יעקב להישב בשלווה. יותר מפעם הבאנו את דברי חז"ל העמוקים על ההסבר של מה זה ביקש יעקב להישב בשלווה. יעקב שחוזר מן הגלות מחרן, ובדרך מחרן רודף אחריו לבן, הוא מצליח להיפטר מלבן, ובדרך ממתין לו עשיו. הוא מצליח להיפטר מעשיו, הוא מגיע לשכם, ובשכם מחכות לו מלחמות קשות מאוד. הוא מצליח להיפטר משכם ולהגיע לבית אל, ולקיים את הנדר שהוא התחייב 20 שנה לפחות לפני כן. כבר שכחנו את הצרות שהיו לו כל הדרך, כשהוא חלם על המלאכים העולים והיורדים. ואז מתה רחל ונולד בנימין, והוא כבר רוצה לשבת בשלווה. לשבת בשלווה פירושו הוא כבר חשב שהגלות מאחורה. הוא כבר חושב, ונראה כאילו בצדק, שהנה המשיח הולך להגיע. למה בעצם לא? הוא כבר קיים את הגלות, תבינו זקנים. לבן שיאבד אותו, רימה אותו, עינה אותו. הוא חזר לאן. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים? גר יהיה זרעך בארץ לא להם, היה. ועבדום, היה. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. ועינו אותם, היה. את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח אמש. אתם שואלים על 400 שנה? אמרנו הרבה פעמים, לא חייב להיות. גם במצרים לא היו 400 שנה. רק אם סופרים מלידתו של יצחק. לא חייבים 400 שנה. הרמב"ם מסביר כאשר ישנה נבואת פורענות. נבואת הפורענות הזאת אומרת שהמקסימום הוא המספר הזה. אבל אם נזכה, ודאי שפחות. אחרת אומר הרמב"ם, נבואת פורענות סותרת את אפשרויות התשובה. איך יכול להיות? ואם יעשה תשובה? מה עוד נאמר לו שם? דור רביעי, ישובו הנה לאברהם. נו, מה יותר מדויק מזה? אברהם, יצחק, יעקב, הנה הדור הרביעי בא. 12 רבנים מגיעים חזרה. ודור רביעי ישובו. מה עוד נאמר שם? לא שלם אבון האמורי, יושבי הארץ שנמצאים פה צריכים ללכת כדי לתת לכם להיכנס לארץ. הנה נו, עשיו עזב את הארץ. אלא מה עוד נשארו אמוריים בשכם? טוב נו, אז נגמרו המלחמות. אחרי המלחמות, ויסעו משכם, נכון? הם נוסעים לבית אל. עכשיו חוזרים לחברון, קריית ארבע. ממש כמו דוד המלך. מגיעים לחברון, מאיפה קצת, ונעלה לירושלים, ונביא כבר סוף סוף גאולה לעולם. ביקש יעקב להישב בשלום. רק עכשיו מבינים את המוסד. ואז הכל מתעכב. השלווה מתעכבת, המשיח מתעכב, ישנה שנאת אחים, יש מריבות. יוסף צריך למלא את שליחותו, עד שהוא לא ימלא את שליחותו, אי אפשר להמשיך לרגע הגדול הזה של השלווה, של הגאולה. בסדר גמור. אחרי 22 שנה מגלה יעקב שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל כל כך ארוך ומסובך. ויוסף אמנם קיים את שליחותו ללכת ולמצוא את אחיו, אבל כדי להמשיך צריך לעבור דרך הגלות. לא הספיק מה שהיה בחרן. צריך לרדת למצרים, צריך לעבור את כור ההיתוך, את כור הברזל המצרי הזה. יעקב ובניו יורדים. הקדוש ברוך הוא נגלה ליעקב ואומר לו, אל תירא מרדה מצרים. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. אלא שבכל אותם שנים, יעקב, שכל כך קמה לראות גאולה, כל כך קמה לראות כבר בשלווה הגדולה, לא זוכה ולכן נעלמת ממנו רוח הקודש. זוכרים איך כל בניו וכל בנותיו קמים לנחמו והוא לא מסכים להיסחם? פרוף תורה פרסס? כל אותם הימים הוא כבר לא נקרא שוב ישראל אלא יעקב. כל אותם הימים החלום הגדול שלו לגלות שם השם בעולם ולהביא את כל העולם הזה לגאולה הגדולה שלו נגדע. אם הייתי צריך להגדיר במשפט אחד מה השאיפה של יעקב, הייתי מזכיר את הפסוק שהוא אומר, אם קומו מן החלום בבית אל, לפני כמה שנים? 17, ועוד 22, ועוד 20, אולי אפילו עוד 14 שם, של שם בעבר. כשהוא קם מהחלום בבית אל, זוכרים שהוא ברח מעשיו, והוא בן 63, נכון? הוא קם מן החלום, עכשיו הוא בן 147 כשהוא מברך את בניו. כשהוא קם מן החלום בבית אל, הוא קם ואמר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. הוא הבטיח, אני אחזור לכאן. אני אקים פה מזבח, נכון? פה אקים בית. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. אבל מה הדבר הראשון שהוא הבטיח? הוא אמר כך, נשים לב טוב. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ושבתי בשלום אל בית אבי, אני קורא לפי הרמב"ן, עד והיה השם לי לאלוהים. אומר הרמב"ן, יש השם ויש אלוקים. אלוקים זה שם התואר של הקדוש ברוך הוא. אלוקים, בעל הכוחות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל שם הוויה, שם יוד קי וב קי, זהו השם של היה, הווה ויהיה, זהו השם שישתמש בו מן השבוע הבא משה רבינו, זהו השם שיגיד הקדוש ברוך הוא למשה כשמשה ישאל למה זה שלחתני, והקדוש ברוך הוא יגיד לו כדי להודיע את שמי הנכבד, אני השם, ושמי השם יוד קי וב קי, לא נודעתי להם וידעו כי אני השם. שם השם זהו שם הגאולה הגדולה. כששם השם יוד קי וב קי חסר, השכינה בגלות, אנחנו בגלות, הכל בגלות. כשישוב שם השם ויהיה במילואו, שם יוד קי וב קי, והכל הכל 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 יהיה קשור לקדוש ברוך הוא, אז כל העולם יגלה שהשם הוא האלוהים. העבר וההווה והעתיד והכל, לא רק מפני שהוא עושה דין בעולם, לכן אלוקים זה מידת הדין, והשם זה מידת הרחמים. במובן הכי פשוט, לשם השם אתה מגיע בעצמך. אלוקים פשוט עושה דין. אלוהים אגב זה גם בני אדם, דיינים נקראים אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, ונקרא בעל הבית אל האלוהים, הדיינים, השופטים, כוח. כשאחזור בעזרת השם, אומר יעקב לקדוש ברוך הוא, אני אעשה את השם אלוקים. ואיך אנחנו אומרים כל יום פעמיים לסבא אבא ישראל, שמע ישראל אבינו, שמע ישראל. אנחנו עושים את התפקיד. השם, שעדיין הוא רק אלוקינו, אנחנו עושים אותו השם אחד בכל העולם. במדרש נפלא כתוב, בכל יום ויום כשבני ישראל אומרים שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, יוצא יעקב הזקן מן המערה ואומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה אומר שמע ישראל כאן, יעקב אבינו עונה ברוך שם כבוד מלכותו. כשהמלך בא להילחם בישראל, מיד אחרי שיוצאים ממצרים, למה הוא בא להילחם? כי עם ישראל הולך לעשות מה? לגלות את שם השם בעולם. לבנות בית מקדש בעולם. לעשות השם ימלוך לעולם ועד. עם ישראל הולך לגלות שהשם מלך והשם מלך והשם ימלוך. ואז מגיע המלך, נכון, ברפידים, ומנסה לעצור את הכל. זוכרים? למה צריך לכתוב אז בספר? כי יד על כף יק. מלחמה להשם, יוד קי וב קי, מעמלק מדור דור. ורש"י ידוע אומר שם מיד במקום, כי יד על כף, כף זה כיסא, אבל חסר. יא ויוד והי, בלי ההמשך. וו ואי. לא יוד קי וו קי, רק יוד ואי. קס זה לא קף סמך א', רק קף וסמך. מלחמה להשם והמלך. המלך לא נלחמים במקרה כזה, במקרה כזה, בעניין טופוגרפי כזה, גיאוגרפי כזה, הם נלחמים בגילויו של שם השם בעולם. והיה הווה ויהיה. והשם אלוקינו השם אחד. זה לא מלחמה בנו. זה מלחמה במה שאנחנו מייצגים בעולם בשם השם, בנצח הזה של שם השם. ואז אומרים חז"ל, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. עד שימחה או עד שינקם עמלק. מחות תמחה את זכר עמלק. כי עמלק איננו עוד גוי בין הגויים שבא עכשיו לאיזושהי מלחמה טכנית, אלא זו מלחמה בשורש, בהשם. כל זה הקדמה למקור שבע. תראו מה כותב פה האלשך הקדוש, זה פילי תלאות. זה הכל 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 הקדמה כדי שנוכל להתחיל אחר כך את מקור שמונה, אבל זאת אומרת. והזכיר השם ואמר כי דינו השם. האלשך מדבר על הפסוק, והשם כי דינו לו. נגילה ונשמחה בישועתו. זה השם קיווינו. הרבה פעמים יש, קיוויתי השם, קיוותה נפשי. מה זה בדיוק? עוד רגע. והזכיר השם ואמר, קיווינו השם. אגב, לא קיווינו לה השם, קיווינו השם. קיוויתי השם, קיוותה נפשי. אני הייתי כותב, קיוויתי להשם, או מהשם, נכון? אני מקווה ממך השם, אני מצפה ממך, לא אני מקווה אתה. אני לא מקווה אותך, אני מקווה ממך, מה זה קיוויתי השם? אתה מבין את המשכם, את המילים, לא מבין אותם. והזכיר השם ואמר, קיווינו השם, לפרש, זה מדהים עכשיו המילים, כדאי לראות אותם טוב טוב בפנים. לפרש הישועה שלו יתברך. לפרש הישועה שלו, הישועה שלי. אני רואה את שמשון מת, עכשיו אני אגיד לך מה הישועה שלי. והוא עניין כי יד על קץ יא. שאין השם שלם בארבע אותיותיו עד ינקם מעמלק. עכשיו מדברים על הישועה של הקדוש ברוך הוא. קודם היה על הישועה שלי. כל עוד לא יהיה שם יודקי ובקי, כביכול, נו, מי עוד לא נושע? שכינה, הקדוש ברוך הוא, השם עוד לא נושע. וזה אומרו קיוויתי השם. כי ישועתך שבה קיוויתי, כי ישועתי. היותך השם בארבע אותיותיך יחד. היא הישועה. אתה יודע מה הישועה שלי? שמשון מת. המשיח שחשבתי שהוא המשיח מת. נשארה לי ישועה אחת. אני יודע, ריבונו של עולם, שאתה עוד לא נושעת. ממנה אני יודע שאני עוד צריך להיבשע. אני יודע שאתה עוד לא הגעת אל הישועה, אתה עוד לא מופיע בשם השם. היותך השם בארבע אותיותיך יחד, היא הישועה שוודאי לא תשקוט עד תשלימנו. עכשיו זה תראי פלאות. יעקב אבינו, מאז שחזר לבית אל, עוד יפכת. כשאמר, אתם זוכרים, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת בדרך ובישלח, בהתחלה, כשהוא מפחד מעשיו, אז הוא אומר כך, אלוהי אבי אברהם ואלוהי יצחק, השם יוד קי וב קי, האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך, מי את? ועד כאן להוציא פעם אחת את שם השם. זאת תופעה מדהימה. ואל שדי ייתן לכם רחמים, האלוקים הרואה אותי, המלאך הגואל. שם השם שבא ממנו לא מופיע. בכלל כמעט בשם השם מופיע מעט 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 מאוד שם. פעם אצל יוסף, פעם אצל יהודה, בבורות, בבית סוהר ובאשת פוטיפר, ויעקב מחכה שהוא כבר יוכל לגלות שם בין ארבע אותיות. השם אומר לי יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואיתי ואימך. יעקב אומר, השם אתה האומר אליי, אבל אני רוצה לגלות את השם, הוא האלוקים. אבל יוסף נמכר, ורוח הקודש נעלמת. ועכשיו הוא עומד ואומר, שמשון גמת. גם התקווה הזאת נגנזה. עכשיו הגיע הזמן שאני אומר את האמת. לישועתך שלך קיוויתי השם. זוכרים את מקור שלוש? כיוון שראה יעקב מעלתו של שמשון, מקור שלוש בשורה השנייה, התחיל לומר לישועתך שלך קיוויתי השם. אין זה מביא את הגאולה. ולאיזה גאולה אני מייחל? לתשועה של הקדוש ברוך הוא, שעתיד איש מזרעו של גד לבשרה. אני רוצה להסביר את זה טוב, ולעבור ממש למילים שלנו, למושגים שלנו. האיגרת הזאת שאני רוצה לקרוא יחד במקור שמונה, היא התרגום של זה ל- 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 למילים הכי פשוטות. שמשון, בן שבטו של דן, הוא גיבור. שמשון הוא נזיר אלוקים. שמשון מכה את הלכי, ושמשון מכה בלכי את הפלישתים. שמשון מנצח את הפלישתים. אבל מסתבר שזה לא נגמר. זה ממשיך הלאה עם תפאדל. הוא עושה הכל כדי לנצח. שמשון הוא זה שיש לו הכי הרבה פוטנציאל, כי נזיר אלוקים מרחם יהיה ענב. טעויות פה, טעויות שם, בלילה, פלישתים. אחרי ששמשון מת, טבעי היה להיכנס למשבר נורא. שמשון מת, הייתי כמעט אומר במילים של היום, היום נוהגים לומר, הציונות מתה. שמשון הוא הכוח האדיר שאומר את חזרתנו לארץ ישראל בצדק הכי גמור. שמשון לוקח את שערי עזה ומביא אותם עד חברון. זה הולך מחברון לעזה ומעזה לחברון. שמשון יודע מאיפה הכוחות ומאיפה המקור. יעקב רואה את שמשון והוא אומר, זה כבר לא יהודה. זה כבר לא הייתה יהודה לקודשו, זה דן. ומדן בין תורה לבין אשתאול מתחילה רוח השם לפעם אותו, ונולד דור שאולי לא לגמרי שומע בכל אביו ובכל אמו, כי הם אמרו לו אל תיקח את האישה הזאת, אבל הוא מוסר את הנפש על הצלת ישראל. תראו את המסירות נפש שלו. יש לנו עוד מסירות נפש כזאת כמו תיאור שמשון? הוא הולך למות, ואומר את זה מפורש, המות נפשי עם פלישתים. והוא מוכן להינקם, והנקמה בשתי עיניי מפלישתים. חז"ל אומרים, בשתי עיניי, ריבונו של עולם, את העולם הזה אני מוכן לתת, ואת העולם הבא אני מוכן לתת, אבל צריך להינקם מפלישתים. את הכל הוא מוכן לתת, והוא מת. וכשהוא מת, נראה הכל כאילו נחרב. ואז מתפרץ יעקב ואומר, מותו של שמשון הוא אולי סיומו של שלב א' בבניין ציון. קריסת המערכת הזאת של הגבורה, אפילו עם הקבושה, היא זו שתכשיר את הקרקע לקומה השנייה בבניין ציון. עכשיו צריך לבוא אליהו. עכשיו צריך לבוא אליהו ולהשיב לב אבות על בנים. עכשיו צריך להכניס את הנשמה. הוא יגוד עקב. כל עוד ראה יעקב את שמשון ואמר, אני מחכה משמשון לגאולה. הוא אמר דבר נכון, כי שמשון בא להציל את עם ישראל. אבל צריך להבין, בלי להוריד חלילה 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 מערכו של שמשון, בלי להוריד חלילה 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 מחלק א' של הציונות, הוא אלוקי, הוא רוח השם החלק הזה, הוא הצלת ישראל. אנחנו במוצאי עשרה בטבת, במוצאי יום הקדיש הכללי, מי שלא מבין מה שעשה החלק הראשון של הצלת ישראל בעצם הקמתה של מדינת ישראל, חסר לו מינימום של מינימום של מינימום בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כלום. אבל עכשיו צריך לבוא החלק הבא. למה אתה מציל את ישראל? בשביל מה? מותו של שמשון יכול לדכא. הוא יכול לומר מילים פחות או יותר כמו פוסט-ציונות. הכל מת. אבל מי שיודע להסתכל לעומק, מותו של שמשון בא להגיד, עכשיו צריך לבוא כבר אליהו. עכשיו צריך להכניס את התוכן. עכשיו כבר אי אפשר להסתפק בלהציל את עם ישראל ולבוא הנה כדי להינצל. עכשיו צריך לעבור לקומה הבאה. אני רוצה לחזור לזה, אבל לחזור לזה אחרי קריאה של חלק. ממקור שמונה, שהוא עצמו חלק מאיגרת, שנכתבת לפני 91 שנה. בתף ריש עין גימל. והיא נכתבת על ידי הרב קוק מפה, מארץ ישראל, לאנשי תנועת המזרחי בקונגרס הציוני באירופה. איגרת יסודית מאוד. תחילת האיגרת הוא מתנצל על כך שהוא לא יכול לצאת בגלל הפרעות, היום קוראים לזה אינתיפאדה, שהיו לידינו וזרנוקה ליד פתח תקווה של עזה. מה שאומרים שזה שלוש שנים, אז זה שלוש שנים בקטע. אינתיפאדה, שלוש שנים בקטע, עוד חודש, חודשיים, לא, שלוש מדויק, בערך שלוש. האומה בכללה, הוא מתנצל שהוא לא יכול להכיר, ולכן הוא מבקש להעביר את הדברים בכתב, וצריך להקדים לה דברים עוד הקדמה אחת. בקונגרס הקודם יצא סעיף, תפרש עם ג' זה כבר כמה שנים, זה 9 שנים אחרי פטירתו של הרצל. בקונגרס הקודם היה סעיף מפורש שבו נאמר במילים הבאות: הציוניות דבר אין לה עם הדת. סעיף חשוב לו. הציוניות דבר אין לה עם הדת. ובעקבות הדברים האלה, ובעקבות כל הדברים, הוא כותב באיגרת את הדברים הבאים לחברי המזרחי בקונגרס הציוני: האומה בכללה, ככה שאם יוזכר פה כמה פעמים השם המזרחי, אחד לא צריך לראות אותו בשום הקשר, מזרח, אבל הוא מדבר אל חברי המזרחי דאז: האומה בכללה, עם כל גודלה וחוסנה הרוחני, עם כל גאון נשמתה, לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת רק בעוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל ז"ל. שלא ילמדו את הרב קוק להעריך את דוקטור הרצל. הוא כתב עליו מספד שלם בירושלים. רצו לזכור אותו באבנים, אנשי היישוב. אבל עכשיו נשמע אותו טוב. החלום שלו, חלום יפה מאוד, עוגה צרה מאוד. עם כל יופיו ועוזו, לפי הערך. הציוניות המעשית והעיונית, הפוליטית והדיפלומטית, וכל ענפיה יחד. כמו שיצאו מן הכוח אל הפועל עד היום, יש בהם עניינים נשגבים ונעלים שאנו נקראים ממעמקי הווייתנו הישראלית לתומכם בכל כוחותינו הגשמיים והרוחניים. אנחנו חלק, אבל כל אלה יחד אינם כאים הגוף הציוני. אבל קרואים אנו מיד לזרוק את הנשמה בגבייה המחוצבת הזאת, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, באופן שתרכוש לה מיד ולדורות את אותו הכוח המושך הגדול שיהיה יכול למשוך את האומה כולה אליה, מגדולם עד קטנם, מכל המפלגות, הסדרות, הסיעות והפיזורים השונים, ושייתן לעולם באמת, שייתן לעולם את אותו המושג שמקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון, התנ"ך נותן לה בכל העומק וההוד המסורתי. עכשיו הוא אומר את הדברים במילים ברורות: לא הדכון שעם צנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרוצחיו לבדו, ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. מי שבא הנה כדי למצוא מקלט בטוח, כשמתחילים להיות דקים במקלט, מבקש להתפנות מהמקלט, לפחות מהחדרים הסדוקים להתפנות. מי שמקושר לציון בתור בית בטוח, מקלט בטוח, מקושר באופן גדול אבל נגטיבי, שלילי, מקושר מפני שעם צנוי בעולם לא יכול להסתובב בעולם כעם צנוי, צריך למצוא איזשהו מקלט. רצוי לא אוגנדה, אז יהיה פה, כי יותר קשור בנפש ובנשמה והכל, נחמד מאוד. זה אומר הרב קוק לא יחזיק מעמד. זה נחמד מאוד החלק הזה. צריך להירתם לחלק הזה ולעזור בכל הכוחות הגשמיים והרוחניים, זה בא להציל עם. הדברים נכתבים בתף ריש עין גימל, שנה לפני מלחמת העולם הראשונה. צריך להצטרף, אבל הדעת כל הזמן, החלומות האלה הם עוגה צרה, חלומות זמניים. עכשיו צריך להגיע לעיקר. אני חוזר, בפילי תלאות. לא את כל שעם צנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו לבדו, ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה. תנועת עולמים זו לציונות. אלא, מה ייעודה של הציונות? שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הולך ושב אל נחלתו. לא כי זרקו אותו, לא כי הוא מחפש מקלט, אלא כי הוא הולך אל גאון יעקב אשר אהב סלע. כי הוא הולך להקים בית תפילה לכל העמים. לא תפקיטה פחות מזה. אל תתבלבלו, אומר הרב קוק, יכול להיות עכשיו חודש חודשיים, זה נכתב לפני 90 שנה. אל תתבלבלו. הפופוליזם של הציונות ההרצליאנית עכשיו, אנחנו נצטרף אליו. הוא חשוב. בתנאי שאתם תבינו שהוא קומה ראשונה, הוא הגוף. באיגרת אחרת הרב קוק כותב, כשלא הבינו מה הערכה של הציונות הזאת המעשית, הוא אומר שהייתה פעם תינוקת, שושנה שמה, כמובן הוא מתכוון בנמשל שלו לכנסת ישראל, היא חלתה, היא נכנסה לתרדמת ארוכה, שאף אחד לא האמין שהיא תתעורר. ולאט לאט תיארו כל הרופאים איך זה הסוף שלה. וקמו כל מיני ילדים אחרים וניסו להחליף את שושנה. זה כבר לא סיפור לכלום. ויום אחד, אחרי הרבה חודשים שעמדו ליד מיטתה, הנה שושנה קמה. היא פותחת עיניים. ועוד יום ועוד יום היא מתחילה להזיז שפתיים. אז היא פותחת את הפה. היא כבר ילדה גדולה. והיא צועקת, בובה! להתרגשות עצומה. ההורים רצים לתת לה בובה, שושנה אמרה בובה. אם יעבור שם איזה טיפש, יגיד, מה אתם מתלהבים? ילדה בקיד שלה אומר, בובה, אתם מתלהבים? תשלחו אותה לאיזשהו מקום. שותק. ככה מדברים. היא מתחילה לגדול. והיא כבר אמרה, בובה צריך לשמוח. אבל להישאר בשלב הזה של החלום? בעזרת השם היא תבריא. לעולם נזכור את השנייה שהיא פתחה את פי הסוף סוף ואמרה בובה. לעדי עד נגיד הלל ביום הזה. נשלים את ההלל ונברך עליו בשם ומלכות. מודה על זה כל שנייה ושנייה. להישאר שם? להגיד יופי אומרים בובה? היא כבר יודעת שפה עברית, יופי! מה? אנשי ממלכת הורדוס בעברית יחזירו אותנו לרומי. בעברית יפה. עברית עם סלנג ישראלי מצוין אחרי 200 שנות מדינת חשמונאים. זה סוף החלום? אז יבוא רגע שבו הילדה כבר לא תסתפק בבובה. והחלומות על לבנות ולעשות כלכלה גדולה ולעשות סוף סוף באמת בית שיש בו את הדברים הכי גדולים לא יספקו אותה. הגוף לא יספק, מה לעשות? לא יספק. היא לא תסתפק בלשכב במיטה ולקבל אוכל. גם לא מלקבל תעצורים. היא תרצה לגלות מה יש לה בעולם לגלות. יבוא מישהו ויגיד, היי, הציונות מתה. כמה הציונות הייתה נחמדה כשהיא שכבה במיטה ועשו לה פוצ'י מוצ'י. וכולם התלהבו שהיא כבר אומרת בובה. זהו, כבר לא נמצאים במיטה, כבר לא מסתפקים בזה. כבר לא מוכנים לקנות רק סיבות כלכליות, טכניות. כבר לא מוכנים לקנות רק נימוקים של מקלט בטוח. כבר מבקשים את הכל, את העומק, את האמת. באנו לכאן כגור אריה יהודה מאור מתרדמתו ולא מוכן יותר להישאר בשחיתות העולמית. הוא רוצה להקים את העולם המוסרי מחדש. זה אור לגויים ולא מילימטר פחות מזה. מדברים על פוסט ציונות. אני פוסט ציוני. אני כל כך שמח שאנחנו סיימנו את הקומה הראשונה ואנחנו עולים לקומה השנייה. אני מעולם לא השתמשתי בביטוי התינוקות מתה עוברים לנערות. זה ביטוי מטופש. ברוך השם, התינוקות כבר לא מספקת. זה תינוקי מאוד. לחשוב שבני אברהם, יצחק ויעקב, עם עולם, שאיפתם הסופית, זה להקים בנק ישראל והסתדרות. זה תינוקים הינו, זה טיפשי. אז אני לא אשתתף בזה? אני לא אעזוב לילה אחד את המיטה עד שאתן כל תרופה כדי שנשאה כבר בובה. אנחנו נמסור את נפשנו כדי להקים את הגוף. אבל להסתפק בו? עוגה צרה, צר צרה, קטן צרה. זה החלום? צריך להגיד דברים בפירוש. את ספרו אלטנוילנד הרצל תרגם למילה תל אביב. אבל אנחנו מצפים לירושלים. אז אני לא אשתתף בקומה הראשונה שנקראת תל אביב? בטח שכן. יודעים מה קורה לתינוק שכבר גדל וממשיך להיות תינוק? מי שלא יודע, שיפתח חדשות, ויראה מה קורה. כשגדלים, כבר טובעים אוכל אחר. למה? כי ההנקה לא הייתה טובה, היא הייתה מצוינת, רק השאלה היא לא בטעימה. עכשיו אני צריך אוכל יותר טוב, לא יודע יותר טוב, מתאים. האוכל הקודם אני אמות ממנו. איך תמות? זה היה טוב, זה היה טוב, ומזה אני אמות עכשיו. לא היה לא מסובך. החלום ההרצליאני, רוצים להגיד נס, מתנגד לביטוי, נס. זאת הצלחתו. ומסוג אותם חלומות שתפקידם הוא להביא אותנו בסיומם אל האפשרות להגיע לשלב הבא. החלום ההרצליאני ההרצליאני הוא הפסוקים הראשונים של חזון העצמות היבשות. עצמות, בשר עלה, גידים. נו, ומה אז יהיה לנו? שלט במעבדה. נעשה עם השבע שזה יעשה כאילו זה זז 20 שנה. אחרי זה צריך להכניס שם רוח. משפט, תורה, קדושה, תוכן. מה חשב? שבוע שמעתי אבי מורי כל כך חזק, איך אפשר לחשוב על החטא הזה? שפה עברית היה ברור לנו שצריך להקים במדינה. הרצל במדינת היהודים מדבר על שפה אחרת לגמרי שתהיה פה. לא שפה עברית. תארו לכם באמת שלא הייתה פה שפה עברית. שהיינו מדברים פה שופטי, תארו לכם. הוא לא מדבר על הרצל, הוא מדבר על זה שצריך פה שפה נאורה. של העמים הנאורים. כך, בשטות הזאת כלשונה. זה מוריד מהשתתפותי בעצם הקמת הגוף. אבל עם ישראל באופן טבעי, בלי שלימדו אותו, דחה את השטות הזאת. וחזר אל השפה העברית שלו. ומה הייתה אבא אמינה שלנו? שאפשר להקים עם ישראל ולהשתמש בשפה העברית ובמשפט רומי, במשפט אנגלי, במשפט אוטומני. באמת נדמה לנו שהילד הזה לא יתקומם באיזשהו שנה ויגיד, האוכל הזה נמאס? זה לא מתאים לי, לגידים שלי. כי יש לנו בכלל מחשבה שזה יתאפק. אז אם הציונות מתה שווה, קומת המשפט הכללי למשל, סיימה את תפקידה כדי להחליט לנו עכשיו להקים את הקומה השנייה, באהבה, בנעימות, נכון? בטח. צריך להקים את זה כל רב. אני לא קורא לזה מטה. אני קורא לזה שלב א', הגיע ברוך השם לקיצו. זה סימן של הצלחה. אילו היה שלב א' של הציונות המעשית מתחיל 10 שנים לפני כן, אולי היינו במקום אחר היום. אנחנו ואבותינו. כאילו 10 שנים לפני תש"ח הייתה קמה מדינת ישראל. אנחנו יודעים להודות לקדוש ברוך הוא ולשליחה ולשליחי שליחיו. היום מוצאי 10 בטבת אנחנו יודעים שלהבדיל, להבדיל, להבדיל, יימח שמו וזכרו, גם רשעי ההיטלריאנים ההם היו בדיעבד שליחים שהובילו אותנו. לא נודה לעולם להם, נודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מבינים כלום. אבל להסתפק בחלק הזה של החלק. ואז מה אנחנו עושים כשאנחנו מסתפקים בחלק הזה של החלום? את הטעות הנוראית הבאה. אנחנו חושבים שהמזרחי, בלשון של הרב כאן, תפקידו הוא, המזרחי זאת אומרת, הציבור של שלמי אמוני ישראל, שמזדהה עם מה שקורה במדינה, שזה כן שותף איתה, תפקידו הוא לעשות קידוש בשבת, לאיזה כזה קצת. לשים על זה כיפה. שיהיה גם עיתון דתי. אתם יודעים מה את זה? לא עיתון שכותבים בלשון הרע חילוניים על חילוניים, אלא עיתון שכותבים בלשון הרע דתיים על דתיים. חשוב! זה איך זה? ושזה יהיה שיעור חזוני, כלומר הרבה לשון הרע. אבל שדתי, לא. שיעור בדיחות של דתי. זה נגמר התפקיד. זה היה התפקיד. להכניס לזה קצת יידישקייט. לשפוך ככה קצת טיפות מים לגוף מת ולהקיד שעושים כאילו. כשהתפקיד הוא להגיד, תרבות באנו ליצור. די להיות צרכנים של תרבות קודמת. יש לנו משלנו. אם אנחנו עוד לא יודעים להגיד אותה, אז אנחנו עוד חוטאים לברר אותה. התפקיד הוא רק להכניס פנושה לגבורה, התפקיד הוא לבוא אל הפלישתים. בשם השם ולא דרך זלילה. לא דרך שום דיל עם האישה הפלישתית הזאת או עם הזלילה הזאת. עם דיל אחד של שם שמיים סגור על פינו. טוב לכם, מוזמנים. לא טוב לכם, מוזמנים לכיוון ההפוך. ואת זה צריך לומר. ברור, פשוט, אין אפשרות אחרת. כמה תרגילים אנחנו מנסים לעשות כדי להחיות את פרידי הקונספציות האבליות הקודמות. עוד תרגיל, עוד תרגיל, תרגילים דו-צדדיים, חד הכל. גור אריה יהודה נאור ממעון קודשו. אז יאמרו בגויים כבר היה מזמן שאמרו הגדיל השם לעשות עם אלה, רק אנחנו לא יודעים שזה באותו פסוק, הגדיל השם לעשות עמנו, במקום את נחתה עשינו שם סוף פסוק לכמה שנים. שמשון מת, וישועתך קיוויתי השם. סבור היה שהוא המשיח. אמר אף זה מת, וכשראה שהמערכות מתרסקות, אמר זאת אומרת, נשאר רק דבר אחד. יודקי, דווקי. ואז אמר גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד השם. יודעים מזה הגד הזה, ובזה נעמוד. אני מדלג קצת, אולי לפסקה הבאה, פסקה כל כך חשובה, הקצרה הזאת באמצע, המזרחי מוכרח להיות בציוניות מה שישראל בעמים. כוח של תפיסה תמידית, כוח שלא יחדל את עבודתו ואת סגולת הפרייתו. לעולם יתבע את תביעתו ויביע ברמה את תקוותו לניצחון מוחלט ושלם של דעתו הכוללת, העליונה והקבועה. זה נכתב לפני 91 שנה. קצת פחות ריאלי מהיום. לאנשי הריאליזם שלי. ומפני שהמזרחי יביע את תביעת האומה כולה לכל דורותיה מהציוניות. עכשיו אנחנו שומעים? הציונות קומה שתיים היא לא ציונות שבאה להציל את הדור הזה. היא ציונות שבאה להציל את אברהם אבינו מאלבונו. את בעל פרור המור מאלבונו על בניו המושמדים בספרד. המשומדים. את 6 מיליון היהודים של 30 שנה אחרי האיכרת הזאת. מפני שהמזרחי יביע את תביעת האומה כולה לכל דורותיה מהציוניות. אני בעל הבית על הציונות? ובעל הבית על הציונות אם זו תנועה טכנית שבאה לפתור בעיה טכנית של דור אחד. אז באמת, מה זה משנה באיזה שפה זה יהיה? שיהיה באוגנדי. העיקר שמפתור את הבעיה. אני לא בא להציל. אני בא לקחת את גור אריה יהודה ולהודיע התרדמה הסתיימה, התנערי מעפר, קומי. התרדימה הסתיימה לא בזכות שום גוי, בשביל כל הגוי, למען העמים. לאותו הרב קוק שכותב לנציב העליון, כאשר מלך אנגליה, באנגליה חותם על הארץ, אחרי ודפיל, כותב לו הרב קוק, ימסור נא להוד מלכותו, ברכת העם היושב בציון, מכל העמים, שכולם מתחרים מי יזכה לתת לעם ישראל את המתנה שהוא חייב לו. זכיתם אתם, נסור את ברכתנו על הזכות שזכיתם, לגעת בנצח ישראל. כך כותב הרב קוק, הנציב העליון, למסור להוד מלכותו. מתוך כבוד, מתוך הערכה, ואת זה מכבדים. אתם תסלחו לי עם משפט אחד שישמע קצת ריאלי. שואת עצמי כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון, אומרים שאנחנו חלשים בהסברה. כך שמעתי כל הזמן, שאנחנו חלשים בהסברה. חלשים בדיפלומטיה. דבר מאוד מוזר. כי אומרים שאנחנו ממש מצוינים במדע, ממש מצוינים בחקלאות, חקלאים הכי טובים בעולם, המדענים הכי טובים, נוסעים הכי מהר, הכל אנחנו עושים הכי טוב, צבא הכי טוב. אז איך בהסברה פתאום נהיינו כאלה מטומטמים? איך זה קורה? זה לא הבנתי אף פעם. אולי הבעיה שלנו היא לא בהסברה אלא בהבנה. אולי ההסבר הוא שפשוט המדע זה גוף, והחקלאות זה גוף, והצבא זה גוף, והדיפלומטיה זה רוחניות, זה לא טקטיקות מילוליות של משחקי לשון חוזרים וידיעת 5,000 שפות. אולי הסברה פירושה אמונה במה שאתה, וכשאין את זה, אתה יכול להיות המדען הטוב ביותר בעולם. זה מספר 34 מתוך 40 בהצלחות החינוכיות בבית הספר. טוב שיש צ'ילה כדי שיהיה אחד אחרי. ולא להתפלא למה זה קורה. זה עצוב מאוד. לא להתפלא למה זה קורה. פשוט למה זה קורה. כי מה תהיה האווירה במגרש בית הספר זו שאלה ערכית ורוחנית. אז אפשר להיות במקומות הגבוהים ביותר בהשכלה גבוהה והנמוכים ביותר באווירה חינוכית. כי כשאתה נמצא במקומות הגבוהים ביותר בסחר בבני אדם בעולם, בעולם, איך אתה רוצה שתהיה לך הסברה מה צריך להקים פה בית מקדש? למה זה ישכנע? את מי בדיוק? אז איך מסבירים למה עם ישראל חזר לארצו? לומדים עוד שפה? לא משונה קצת הכיוון הזה? ואם תדע סיני, עכשיו תוכל להסביר את מה שאתה לא מבין? ומפני שהמזרחי יביע את ביעת האומה לכל דורותיה מהציוניות, עתידו להיות, וזה השלב הבא והחשוב והאחרון, זה המעבר משמשון לאליהו, בוא נעמוד. עתידו להיות לכוח תוסף, לא רק בציוניות בחוגה המצומצם. חוגה המצומצם לפני 90 שנה זה של אלה שהצטרפו לציונות. לנו בני הדור הצעיר, לפעמים יש איזו שכחה כזאת, נדמה לנו שכולם היו שם. או-הו, היה בום ושמון וכל מסימותים. כי אם גם בישראל, בכל האומה כולה, ובמובן ידוע גם בעולם הכללי. מבינים מה תובע הרב קוק מהמזרחי? דנים איתי על המנדטים שלכם? אני בא להגיד לכם, יש לכם תפקיד להיות הכוח המציץ שאומר שלגוף הזה שקם יש נשמה, אי אפשר יהיה לקחת ממנו את נשמתו. כשהנשמה הזאת תיכנס אל הגוף, כשהילדים האלה ידעו את הפרשה שלהם ואת ריבונם ואת קונם ואת עמם ואת עצמם ואת זהותם ואת חברתם ואת עניינם, העולם כולו ישתנה. ראוי יהיה המזרחי כשיעמוד על תפקידו הניסה הזה, להיות מתחיל לעסוק בעבודה הכללית שלא הוא שם ללב עד כה. תראו על מה חושב הרב קוק שמקימים תנועה טכנית, מעשית, של החזרת ישראל לארצו. והרב קוק, בניגוד לרוב חברי הקונגרס, מדבר כבר מהארץ, שלא יסבירו לו את זה, הוא כבר יושב פה. הוא כבר מלמד אותנו בכתביו עד מה זאת מדינת ישראל, הוא הראשון שקורא לה כשהם מתקורים למדינת היהודים. הוא מדבר על להשתתף בצבא, 40 שנה לפני שבכלל חשבו שזה יקום. אבל הוא אומר, אוי ואבוי אם תחשבו שזאת הקומה האחרונה שאתם בונים. חס וחלילה. שיעמוד על תפקידו הניסה הזה להיות מתחיל ראוי, להיות מתחיל לעסוק בעבודה הכללית, שלא הוא שם ללב עד כה. היא, לראי תלעות, עבודת השלום. מילה יפה. שלום כללי באומה לכל פלגותיה. אין שלום בלי זה. השלום איננו רק דבר של נטייה מוסרית. אל תסמכו על זה שבעזרת השם כולם יהיו בסדר. עבודת השלום היא עבודה קולטורית, תרבותית, סדירה, רוממה ואדירה. עבודה שצריכה להפנות אליה תמיד את כל הכוחות היותר פוריים שבאומה. הוא מסביר למה הוא מתכוון שלום. אנו צריכים לשום אל לב, מה יהיה האחרית מכל הפירודים כולם ההולכים ומתרבים, המפלגות, הפדרציות והאפרציות, האגודות והמניינים, הזרמים והבמות. חשבנו שזה פרי איסור חדש שלנו. אם לא יימצא לנו, איך עושים ביניהם שלום? מה עושים? מה? עושים מפגשים פיוסיים? עושים צד פיוס מהתחנות, מזה מבזים כמה? מה עושים? אפשר לאחד רק דרך אחד. איך זה יתאחד אם לא יימצא לנו צל תלפיות אחד שיישא את הדגל הכללי של האומה ויעסוק בלא הרס בכל התעמולות היותר רצויות בעבודת אחדות האומה, השוויית המחלוקת והתקשרות השאיפות. להשיב אחד אל השני, להשיב אותנו אל התפקיד שלנו, אל אבינו שבשמיים. כשם שאנו מכירים ומאמינים שתשועת ישראל תבוא על ידי התחלה של הקץ המגולה. יודעים מה זה הקץ המגולה? הקץ המגולה זה שעם ישראל חוזר לארצו וארץ ישראל נותנת פירות. טכני. אנחנו מאמינים בקץ המגולה. אנחנו רואים בפירות לא חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה מעשה שטן. כמו אנשים שחושבים שהם אומרים את השטות הזאת בשם השם. אנחנו רואים בזה מעשה השם גדול ומשתתפים ועושים ומברכים. אבל כשם שאנחנו רואים שתשועת ישראל באה על ידי התחלה של הקץ המגולה, אל תעשו את זה סוף. שנעשה אנו בכוח אשר נתן לנו השם לעשות חיים, לרכוש את הארץ, לגאול אותה, לעובדה ולבנותה, לכבוש אותה בכיבושים קולטוריים ומעשיים. כן עלינו לדעת יותר ויותר, הרבה יותר מזה, כי רוח השם אשר על מי? על אליהו. להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. לעשות שלום בעולם, להשוות את המחלוקת. אליהו הנביא לא בא לו לטמא ולא לטהר, לא לאסור ולא להתיר. יש אינפלציה במי שמסבירים את זה. הוא בא כדי לקרב ישראל כדי להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, לעשות שלום בעולם, להשוות את המחלוקת. כל כך טעות אנחנו בקטנוניות, לפעמים נמנעים מהחלק הזה של העבודה, כי לא כולם מסכימים. איזו קטנות. נפש שלא כולם מסכימים. אבל אם זה נעשה באהבה, בנועם, בלי תביעה של שום דבר, ולהראות את האור הגדול ביחד, ולאהוב, ולהאהב, וללמוד, וללמד ביחד, לאט לאט ייווצר מגדל, לאט לאט ייווצר צל צלפיות, לאט לאט ייווצר נקודה שסביבה כולם ימצאו להיות יחד. מה, לאט נשאר אנשים טכניים שדנים באופן טכני איפה יהיו לנו יותר מנדטים? כן עלינו לדעת יותר ויותר, כי רוח השם אשר על אליהו, השיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, לעשות שלום בעולם, להשוות את המחלוקת, צריכה להתגלות גם בפעולה נפשית שלנו, פעולה של האומה כולה. איך אני עוסק בקירוב? איך אני עוסק בלאהב? על ידי כוחותיה היותר טובים, תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם. תרחוק.